ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו אשר באוזני נשיכם בניכם ובנותיכם והביאו אליי ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם ויביאו אל אהרון ויקח מידם ויצר אותו בחרת ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. השאלה המפורסמת שכל רבותינו הראשונים והפרשנים שואלים, איך קורה ש-40 יום אחרי מתן תורה, אחרי הרגע הגדול כפי שהתורה מתארת, פנים בפנים דיבר השם עם אחים וחורב, אחרי המעמד שנקרא אני אמרתי אלוקים אתם, 40 יום אחרי זה הכל נשבר, מתרסק ומתפורר. מה קורה פה לעם? הרי מדובר בדור דעה, דור שראה את הניסים במצרים, את הניסים על הים, ראתה שפחה על הים, קל וחומר, מה ראו אלה בדרגה יותר גבוהה, ועם כל זה ולמרות כל זה, 40 יום אחרי מתן תורה, הכל מתרסק. מהו ההסבר שאפשר לתת בתופעה כל כך קשה של עשיית העגל אחרי אמירת נעשה ונשמע? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, אנחנו יודעים כל פעם שאנחנו אומרים, מתפללים את פרקי התהילים, ישנם פרקים שבהם דוד מדבר על דברים שקרו בעבר של עם ישראל, ישנם דברים, פרקים, שבהם דוד מדבר על מה שיקרה, ויש סוג שלישי של פרקים שבהם הוא מדבר על עצמו, על הקשיים שלו, על הסכנות שבו הוא נמצא, ואיך הקדוש ברוך הוא בכל מצב עוזר לו, מסייע לו לצאת, איך הוא מודה על כך, איך הוא מתפלל שיהיה לו הלאה את הסייעתא דשמיא לצאת מכל צרה, מכל יגון. אחד הפרקים שעוסקים בתפילה הזאת של דוד על מצבו ולתקווה שהקדוש ברוך הוא ימשיך הלאה לעזור לו, זה הפרק המפורסם בתהילים, פרק כ"ז, מזמור כ"ז. דוד השם הורי ואישי, ממי יירא, השם העוז חיי, ממי יפחד. והנה, בקרוב על האומרים וכל את בשרים, צרי ואויבי לי, הם הכשלו ונפלו. אם תחנה עליהם מחנה לא יירא לידי, אם תקום עליהם מלחמה בזאת אני בוטח. המזמור המפורסם, וכך הלאה. אל תתנני בנפש צרה, כי קמו בידי שקר לפי החמאס, שמע השם קולי אקרא, וחנני וענני. אבל כאשר מעיינים לאט ולעומק במזמור הזה, שכל כך מוכר לנו, אנחנו מגלים בו, שלמעשה למזמור הזה דוד מדבר לא רק על עצמו, לא רק על מה שעובר עליו, אלא דרך הפרק הזה מבקש דוד, המלך, ללמד אותנו ללמוד את הסוגיה של חטא העגל. במזמור הזה מקופלת ההבנה של חטא העגל, שחטא העגל זה לא רק דבר שהיה פעם, זה גם דבר שקורה היום, וכדי להבין את מה שדוד מלמד אותנו, אז ראשית נראה את הדברים על פניהם, זאת אומרת בעיון בפסוקים עצמם. איזה פסוקים? הפסוקים שבהם התורה עוסקת לפני חטא העגל ואחרי חטא העגל, בקטע השלישי והרביעי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך רד כי שיחת עמך, ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. וישמע יהושע את כל העם ברו, יהושע לא נמצא במחנה, הוא הולך עם רבו הגדול, משה, וממתין לו למרגלות הר סיני, ממילא הוא לא יודע שבינתיים עושים את העגל. הוא מחכה, הוא רואה שהרבי הגדול יורד, וביחד הם הולכים. בדרך יהושע שומע קולות. ויאמר אל משה, כדי לעשות קו, כל מלחמה במחנה. אם נחזור רגע לקטע השני, איך אומר דוד המלך בפסוק ג', אם תחנה עליי מחנה כדי לעשות קו, לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה, עוד קו, וזאת אני בוטח. אותו מטבעות לשון, מלחמה מחנה. נלך הלאה. אחרי חטא העגל, משה רבינו מוצא שעת רצון אצל הקדוש ברוך הוא, והוא פונה אליו ואומר לו, ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ודעך בשם. ויאמר, כדי לעשות כאן, הרי נינה את כבודך. תלמד אותי הקדוש ברוך הוא להביא אותך יותר טוב, הרי נינה את כבודך. איך אומר דוד המלך בקטע השני, פסוק י' א', בראשיתו, וגם כאן כדאי לסמן את זה בקו, הורייני השם דרכך. זה הרי בדיוק, כמו הרי נינה את כבודך. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בקטע הרביעי, פסוק י' ת', והוא אומר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם. והיא אומר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם החי. והיא אומר השם, אבל, זה כן אני אוכל לעשות איתך, הנה מקום איתי וניצבת על, עצור כדי לעשות קו, והיה בעבור כבודי, כבודי, ושמתיך במקרת עצור, עוד קו, וסקותי כפי עליך, הדוברי. בכל זאת, חכה לי, בצור ואני אעבור לידך, ובכל זאת משהו תוכל לקבל. איך קורה אצל דוד בקטע השני פסוק A? כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בספר העלו, בצור ירוממני. איך נאמר אצל משה? והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, פסוק שעכשיו קראתי, וסקותי כפי עליך. זאת אומרת, אני אהיה איתך. זה הרי בדיוק מה שנאמר הפסוק שעכשיו קראנו, כי צפנני בסוכו. קדוש ברוך הוא כאילו צופן אותי, שומר עליי. יותר מזה, בפסוקים גם שלו לפנינו, איך נאמר לדוד השם, אחת שאלתי, שבתי בבית השם, כל ימי חיי לחזות בנועם השם, הוא לבקר בהיכלו. המילה לבקר, בלשון הקודש, יש לה כמה משמעויות. משמעות אחת לבקר, לבקר מישהו, לבקר אומרים חלק מרבותינו הראשונים, מלשון בוקר, שזה יהיה ברור, בוקר, איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויהיה נכון לבוקר, ועלית בבוקר. והדבר המרתק ביותר, אם נתבונן היטב במזמור של דוד, וכל פעם שנראה את שם השם, אם אפשר לסמן את זה בעיגול, נגלה דבר מעניין. לדוד השם, פעם ראשונה אורי ואישי, ממי יראה השם עוד עיגול מעוז חיים ממי יבחר, אני עובר לפסוק ד', אחת שאלתי בבית השם, אותה אבקש איתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. פסוק ו', ואתה ירום ראשי על אויביי סביבותיי ואזבחה באוהלו זבחי תרועה, השירה והזמרה להשם, שמע השם, קולי אקרא, וחנני וענני, חמר ליבי בקשו פניי, את פניך השם אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תאגב עבדך עזרתי היית, אל תצ'ני ואל תעזבני לא אישי, כי אבי ואמי עזבוני, והשם יספני, אורייני, השם דרכך, ונחני באורח מישור למען שורריי, אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר, ויפיח חמאס, לולי האמנתי לראות, בטוב השם בארץ חיים, קבל השם, חזק ויאמץ ליבך וקבל השם, ואם תספרו תגלו ש13 פעמים מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ', שזה ודאי מזכיר י' ג' מידות של רחמים. אז הנה לנו איך במזמורו של דוד המלך מרומז ומקופל כל הסיפור של חטא העגל. ושאלתנו השנייה היא, מה בעצם דוד המלך מבקש ללמד אותנו על חטא העגל דרך מזמור כ"ז בתהילים? או במילים אחרות, איך דוד המלך דרך המזמור מבקש ללמד אותנו שחטא העגל זה לא דבר שקרה פעם, אלא למעשה דבר שיכול מאוד לקרות כל פעם מחדש. אלה הן שתי השאלות שבהם אנחנו הפעם בסייעת הדשמי הגדולה מבקשים לעסוק. שוב שאלתנו הראשונה, שאלת כולם, איך קורה 40 יום אחרי המעמד הגדול של נעשה ונשמע הכל מתרסק בעגל? ושאלה נוספת, איך דוד מלמד אותנו דרך לדוד השם אורי ואישי שחטא העגל זה לא דבר שהיה, זה דבר שקורה ויכול לקרוא כל פעם מחדש? אז כדי להיכנס לסוגיה הזאת ונראה בה באמת דבר פלאי פלאים, הכניסה לסוגיה למעשה נמצאת באחד הפסוקים שדוד מלמד אותנו, וחז"ל מבינים בפסוק שזה למעשה הדלת שדרך זה נוכל להבין את הכל. והפסוק הוא בקטע השני, פסוק A, כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו. זה המפתח של הכל. כי יצפנני בסוכו. אומר לנו רש"י בקטע החמישי, בשם חז"ל, כי יצפנני בסוכו, בטוח אני שיצפנני בבית מקדשו. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא ישמור עליי בבית המקדש. מה הכוונה? ממשיך רש"י ואומר, ושנינו בסדר עולם, שהמקרא הזה נאמר על יואש בן החזיה, שהסתירתו יושבה אחותו בעליית בית קודשי הקודשים. כעניין שנאמר, והיא איתה בית השם מתחבא שש שנים. מה כתוב כאן? כותב לנו רש"י בשם חז"ל, כך כתוב בסדר עולם, כי יצפנני בסוכו. דוד בעצם לא מדבר כאן על עצמו, הוא מדבר על זרו, דור שמיני ממנו. דור שמיני ממנו יקרה משהו והקדוש ברוך הוא יציל את המצב ברגע האחרון. מה קורה בדור הזה? שאת זה רואה דוד ברוח הקודש, ודרך זה נוכל להיכנס לכל. אז בואו נראה מה קורה בדור הזה של יואש, נלך לאט לאט. בקטע השישי, ועתליה אם החזיהו ראתה כי מת בנה, ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה. עתליה אישה קשה מאוד, רצתה שהבן שלה יהיה מלך ממלכי בית דוד, הוא מת. היא אמרה, אם הוא מת יותר לא יהיה זרע בית דוד, כולם ימותו. עם הכוח שהיה לה היא הצליחה לאסוף את כל משפחת בית דוד, ריגזה אותם בחדר גדול, ובהוראה שלה שחטו את כולם. מרחץ דמים. במרחץ הדמים הזה היה גם תינוק אחד שגם הוא היה מלא בדם, אבל לא שלו, של המשפחה. ואחותו מזהה אותו ומוציאה אותו משם. ותיקח יהושבע בת המלך יורם, אחות אחזיהו, את יואש בן אחזיה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו, בחדר המיטות, ויסתירו אותו מפני עתליהו ולא אומת. מצילים תינוק אחד, היחיד, מכל זרע בי דוד, ועכשיו השאלה היא, איך מחביאים אותו? הרי עתליה, יש לה יד בכל מקום, היא תגלה את זה אם לא היום אז מחר, וצריך למצוא מקום בטוח, בלי סיכוי בעולם שהיא תגלה, ששם מחביאים את יואש. מתייעצים עם יהוידע, הכהן הגדול. והוא מחליט, כהוראת שעה, שהמקום המתאים ביותר, והבטוח ביותר להחביא אותו, כמו שהפסוק אומר, בחדר המיטות. בחדר המיטות, פירוש הדבר, באותו חדר שבו אנחנו, כנסת ישראל, הראיה, מתייחדים עם הקדוש ברוך הוא. והכוונה היא לקודש הקודשים. שם עתליה לא תחלום שמישהו נמצא. בקודש הקודשים, במקום שכתוב והעזר הקרב יומת, אף אחד לא נכנס. שם נמצא יואש והממקת, שם הוא גדל, אוכל, שותה, משחק, עד גיל 6. בשנה השישית מחליט יהוידע הכהן הגדול, אחרי שכבר ברור לכולם שלא נשאר אף אחד מזרע בית דוד, ועתליה מושלת, מחליט יהוידע הכהן הגדול לגלות את יואש לעם. והוא עושה את זה בשלבים. כפי שנאמר בקטע השישי, פסוק ג', והיא איתה בית השם מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ. ואז, ובשנה השביעית שלח יהוידע, ויקח את שרי המאות לקרים ולארצים, ויבא אותם אליו בית השם, ויכרות להם ברית, וישבה אותם בבית השם. וישביע אותם, שמה שהם הולכים לראות, בשלב זה הם לא אומרים לאף אחד. וירא אותם את בן המלך. ואז מתארגנים להכתרה. בקטע השביעי, ויוצא את בן המלך, ויתן עליו את המזר ואת העדות, וימליכו אותו, וימשכו, ויקו חף, ויאמרו, יחי המלך. מוציאים אותו בעזרה, מעמידים אותו על כיסא גבוה, ומכריזים, הנה נשאר מישהו. התגובה הספונטנית של כל העם שנמצא בעזרה צריכה להיות, מה פתאום? הרי כולם מתו. מאיפה הוצאת לנו את הסיפור הזה? והוא מספר להם שהוא היה בקודש הקודשים, ובכלל נכנס לשם. אף אחד לא מאמין. אבל לאורך כל הדורות היו תמיד כאלה שהם טענו שהם מזרע בית דוד, ורצו למלוך. אמרו להם, בבקשה, בואו לבית המקדש. כל מי שטען שהוא מזרע בית דוד, עמד במקום גבוה, בית המקדש היה כתר, שמלכי בית דוד היו לובשים אותו. מי שהיה מזרע בית דוד, הכתר יושב לו בדיוק על הראש. מי ששיקר, היה נס, והכתר היה מתרחב, והיה נופל לו פשוט על הכתפיים. הבושה הייתה כל כך גדולה, שלא הרבה, הרבה רצו להסתכן, ולטעון שהם מזרע בית דוד, ואחר כך להתבייש לפני כולם. אז אם הם מוצאים ילד בגיל כמעט 7, מעמידים אותו על כיסא גבוה שכולם יראו אותו, ואומרים שהוא מזרע בית דוד. אז תראו מה נאמר בתחילת הקטע השביעי. ויוצא את בן המלך ויתן עליו כדי לעשות קו, את הנזר ואת העדות. נזר זה כתר. מה זה עדות? אומרים חזר בקטע השמיני. ויוצא את בן המלך ויתן עליו את הנזר ואת העדות. נזר כלילה. כלילה זה כתר. עדות. אמר רב יהודה אמר רב. עדות היא לבית דוד. שכל הראוי למלכות עולמתו. וכל מי שאינו ראוי למלכות, אינו עולמתו. מי שלא מתאים למלכות, הכתר הזה מתרחב ונופל על הכתפיים. הילד הזה מתחיל לגדול, עודל עוד ראש גדול, והנה הכתר יושב לו בדיוק על הראש. אז לעם היה ברור שהוא המלך. לעם היה ברור שהוא מזרע בית דוד. ואז באופן ספונטני ויקו חף ויאמרו יחי המלך. והשמועה הזאת ברגע עוברת, היא מגיעה גם לאוזנה של עתליה. ותשמע עתליה את כל הרצין העם, ותבוא אל העם בית השם. ותראה, והנה המלך עומד על העמוד כמשפט. זאת אומרת, זה באמת מלך. יש לו כתר על הראש, וזה יושב לו בדיוק. והשרים והחצוצרות אל המלך. וכל עם הארץ, כל הציבור, שמח ותוקע בחצוצרות. ותקרא את עליה את בגדיה, ותקרא קשר קשר. אבל כמובן שאף אחד לא מאזין, אף אחד לא מקשיב, זה לא מעניין את אף אחד. ויצב יהודה הכהן את שרי המאות פקודי החיל, ויאמר עליהם, הוציאו אותה אל מבית לשדרות, והבא אחרי העמד בחרב, כי אמר הכהן על תומת בית השם. יהודה הכהן אומר להרוג אותה, אבל לא בבית המקדש, שלא תחלל אותו. וישימו לה ידיים, קשרו אותה באזיקים, ותבוא דרך נבוא הסוסים ואת המלך ותומת שם. העם בהתרגשות גדולה, זה רבי דוד, חי וקיים, מנצל את ההזדמנות יהודה הכהן, ויכרות יהודה את ברית בין השם ובין המלך, ובין העם להיות לעם להשם, ובין המלך וכל ובין העם. יש ברית של העם עם הקדוש ברוך הוא, והמלך והעם עם הקדוש ברוך הוא. ויבואו כל עם הארץ, בית הבעל, וזו התגובה המיידית, עוזבים את העבודה זרה, וינצו את מזבחותיו ואת צלמיו שיברו היטב, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות, וישם הכהן פקודות על בית השם. אז ויקח את שרי המאות ואת הקריב ואת הרצים ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך מבית השם, ויבואו דרך שער הרצים בית המלך, וישב על כיסא המלכים, וישמח כל עם הארץ, והעיר שקטה, ותתליה ימתו בחרב בית המלך. בן 7 שנים יואש במולכו. מעניין מאוד, פעם קוראים לו יואש, פעם יואש, פעם עם אי, פעם בלי אי, אולי בהמשך גם זה יתחבר לכל. ואז מגיל 7 הדבר הראשון שיואש עושה, מקבל את הבקשה של יהוידע הכהן הגדול לתקן את בית המקדש. אם זוכרים, בהפטרת שקלים קראנו על כל השיפוץ של בית המקדש שעושה יואש. ובמהלך השנים, בקטע התשיעי בדברי הימים, נאמר, בן 7 שנים יואש במולכו, ו40 שנה מלך בירושלים, בשם אמו צדיה מבאר שבע, ויעש יואש הישר בני השם, כל ימי יהוידע הכהן. ויזקן יהוידע, ויזבא ימים, וימות בן 130 שנה במותו. אריכות ימים מיוחדת, הוא הציל את כל זרע בי דוד, ויקברו בעיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל ועם האלוקים וביתו. וכאן נגמר השבעה על יהוידע הכהן. ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה. כדאי לעשות כאן קו בחלק הזה של הפסוק. והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. לא מבין, השתחווים למלך, פירושו של דבר, למרות שהאפוטרופוס יהוידע נפטר, אנחנו תומכים בך, אנחנו תחת חסותך, אתה המלך שלנו, עם כל הרספקט שהיה קודם. אבל מה פירוש? אז שמע המלך עליהם. אם מדברים עם מישהו, ודאי שהוא מה? שומע. ובכלל מה שאני לא מבין, פסוק אחרי זה, ויעזבו את בית השם אלוהי אבותיהם, ויעבדו את העשירים ואת העצבים, ויקצף על יהודה וירושלים באשמתם. מה קרה? איך קורה דבר כזה? יהוידע הכהן מת. מגיעים אליו שרי יהודה ואומרים לו, יהוידע, אתה יודע ש... יואש, אתה יודע שאתה אלוהים? איפה גדלת? איפה אכלת? בבית קודשי הקודשים, במקום שכתוב בעזר הקרב יומת, ואתה 6 שנים מסתובב שם. אתה בן האלוהים, אתה לא אדם רגיל. אתה לא בן תמותה. כי אם באמת היית אדם שמת, היית כבר מת מזמן. אז שמע המלך עליהם. משתחווים לו. הם משתחווים לו. ולאט לאט הוא מתחיל להאמין שהוא מה? אלוהים. אומרים חז"ל, ארבעה עשו עצמם אלוה בקטע העשירי. פרעה היה אחד מדלת בני אדם שעשו עצמם אלוהות והראו לנפשם. ואילו הם חירם, נבוכדנצר, פרעה ויואש מלך יהודה. מה שאותנו מעניין זה יואש. אז אומרים חז"ל בקו המסומן, ככה לקראת סוף הקטע העשירי, ויואש מניין שעשה עצמו אלוה, הנה הפסוק שקראנו, וכתיב, ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה, והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. באו והשתחוו למלך, שעשו אלוה. אמרו לו, אילולי שאתה אלוה, לא היית יוצא לאחר 7 שנים, מבית קודשי הקודשים. אמר להם, כך הוא. זה באמת נשמע הגיוני. וקיבל על עצמו לעשות אלוה. לטפו לו את האגו עוד ועוד, עד שהוא קיבל על עצמו לעשות אלוה, והשחית לנפשו. עכשיו תראו מה קורה, נחזור בחזרה לקטע התשיעי. הוא עושה את עצמו אלוה, והתגובה המיידית היא, אם אני אלוהים, אז הפסל שלי צריך להיות בכל מקום ומקום. כי הרי אני מה? אלוהים. והקדוש ברוך הוא כועס, פסוק יוטט, וישלח בהם נביאים להשיבם אל השם, ויעידו בם ולא יאזינו. זה לא מעניין את אף אחד. האלוהים הוא פה, הוא לא שם. הוא איתנו. ואז, ורוח אלוהים לבשה את זכריה, בן יהוידע הכהן. זכריה בנו של יהוידע נהפך להיות כהן גדול, עם מות אביו. הוא מנצל את ההזדמנות שרוב העם מתאסף בירושלים במקדש, והזמן הוא יום הכיפורים, ויעמוד מעל לעם. מתי הכהן גדול וכל העם מרגישים שהוא מעל לעם? ביום כיפור. ויאמר להם, כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות השם ולא תצליחו, כי עזבתם את השם ויעזוב אתכם? מה קורה לכם? מה עשיתם את יואש אלוה? איזה אלוה? הוא בשר ודם. אתם לא מבינים שכל הצרות זה בגלל זה? שומע את זה ביום כיפור יואש. אנשיו שמסתובבים בכל מקום מודיעים לו ביום כיפור שזכריה מסית נגדו, שהוא לא האלוהים. בלי תלבל. הוא שולח את אנשיו, והקשרו עליו, על מי? על זכריה, והרגמו אבן במצוות המלך בחצר בית השם. מתי? ביום כיפור שחל להיות בשבת. ולזכר יואש המלך, החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו, ויהרוג את בנו, וכמותו אמר, ירא השם וידרוש. עומד יואש, מבהיל, זה שאת החיים שלו הוא חייב ליהוידע. אז לא רק שהוא לא זוכר את החסד של יהוידע, הוא עוד הורג את בנו זכריה במקדש. זאת התליה שהרגה את כל המשפחה, אומר יהוידע לא להרוג אותה במקדש, שלא תטמא את הבית אלא בחוץ. ויואש הזה בלי שום חשבון, בלי שום הרגש, כלום, הורג את זכריה הכהן הגדול ביום הכיפורים במקדש. והסיפור לא נגמר. אנחנו בדרך כלל יודעים שדם אחרי כמה דקות הוא מחליף צבע מאדום לשחור, הוא מתייבש, הוא קורש, נקרש. אבל תראו מה קורה פה לדם הזה של זכריה. אומרים חז"ל בגמרא בגיטין, אמר רבי חייא בר רבין, אמר רבי יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו הרג נבורזדן רב תמחים 211 ריבו, ובירושלים הרג 94 ריבו על אבן אחת, עד שהלך דמם ונגע בדמו של זכריה. מדובר פה בזמן החורבן, לקיים מה שנאמר, ודמים בדמים נגעו. מה קרה בדיוק עם הדם הזה של זכריה? אשכחי לדמי דה זכריה, בהווה כמירתך, הדם שלו נשאר פרי וחם, רותח, וניסו לנקות את זה, זה לא זז. והנה נבורזדן נכנס למקדש, וסליק אמר, מי היי, מה זה? אמרו לי, דם זבחים בהשתפך, שחטנו עכשיו קורבן וזה הדם. אמר, רגע רגע, זה לא נראה לי בדיוק, בואו נבדוק. שחטו בהמה והם זה לא אותו אדום, הייתי דמי ולא יגמו. אמר לו, כי אמירתו לי מוטב, אם תגידו לי טוב ואילב, מסרקינה לבשרייכו במסרקי דפרזילי, אני אסרק את בשרכם במסרקות של ברזל, פירוש הדבר, אני אהפוך אתכם לחתיכות חתיכות. אמרו לי, מה הנה אם הלך? מה נגיד לך? נביא אבי בן באבי כמוך אחלן במילה דשמיה. היה כאן נביא בן נביא שהוכיח אותנו במילה דשמיה, וקם עליו יואש והרג אותו. כמיד כמה שנים דלא קנייך דמי, שהאדם הזה לא נח. אמר לו, אנא מפייסין עלי. אומר נבורזדן לכהנים, בואו תראו איך עוד מעט הזמן האדם הזה חוזר להיות דם נורמלי. הייתי סנדרי גדולה וסנדרי קטנה וקטל, קטל עליי ולא נח. הרגת סנדרין על אדם הזה, אדם הזה לא נח. בחורים ובתולות קטל עליי ולא נח. קוד של בית רבן קטן עליי ולא נח. אמר לו נבורזדן, זכריה זכריה, טובים שבהם איבדתים, מי חלך ועבדינו לכולו? אתה רוצה שאני ארוג את כולם? כדי אמר לאחי, נח. אז דמו של זכריה חזר להיות דם רגיל והפך להיות שחור, התקרש כמו כל הדמים. אז בואו נבין קצת מה כתוב כאן. עומד מלך שגדל בקודש הקודשים, עם הפוטנציאל להיות המלך מכל מלכי בית דוד. והנה, הגיע להשחתה נוראה. פירושו של דבר, שגדלים בבית השם, אין עוד גרנטי, אין ביטוח, כשיצאו מבית השם, יצאו ישרים. מה שכתוב כאן זה הרי מזעזע, הסיפור עם זכריה ויואש. אבל למעשה מה שקרה עם יואש קרה עם כולנו. היינו בהר סיני בקודש הקודשים, פנים בפנים, כפי שאמרנו קודם, דיבר השם עמנו בחורב. הגענו לדרגה של האדם הראשון לפני החטא, היינו ברמה רוחנית בלתי רגילה, ו-40 יום אחרי זה הכל מתרסק. עומד דוד ואומר, אחת שאלתי מאת השם, מה אני מבקש הקדוש ברוך הוא? אני מבקש את הסיכוי, את הצ'אנס, את האופורטוניטי שיש בבית השם, ולא את הסיכון, את הסכנה שיש. איך באמת יכולים לגדול בבית השם עם הסיכוי בקטע מתח גדול? בית מדרש, אם משתמש בשפה מודרנית, מול כל הסברים על השמת והחמד הזה ואז מתאים מילים ואז מוצאים את זה החוצה לרשות הרבים וכולם נהנים מזה דרש שם הכל עם את הכל עם כל פעם ושם אתם מביאים את הקטנית
של
מיקרוסקופים של אנשי בית המדרש ללמוד כל כך לעומק את התוס הרש בערים ואם הלכת מה נפייה בית המדרש את התורה זה דסקוח סודות ואת הסודות של בית המדרש לבית הכנסת צד אחד היה ועובד על אמרו רושה שאיתן ורמי ואיר אבל דבר אחד לא פעל בזמן קבלת התורה. הידיים. התורה לא עלי. שאצלו עלי. כמו שני נירי בידו. אצלו עליתה קבלת התורה לגמרי. עד הידיים. ברגע אומר השטן שהתורה לא מורדת לידיים. אין לי בעיות. שיעשו סימפוזיונים על תורה. שיעשו ימי עיון על תורה. שיעשו כל מיני כינוסים כאלה או אחרים, אין לי שום בעיה. כל עוד שמדברים בתיאוריה לבריאות כמה שרוצים. יגמרו, אני שבוע אחרי זה מסדר את הכל. אולי פחות אפילו. ברגע שהתורה עוברת לידיים, אז אני מבין לידיים, אומר השטן. ואוי לי והתורה לא ירדה לידיים, אומר השטן, יגידו אל נייס ונשמע, יראו את הקודש ברוך הוא, אין לי בעיה. ייקח לי אולי לא שבוע, לא שבוע, ייקח לי קצת זמן, אבל הסיפור ייגמר. וזה בדיוק מה שקרה. ולכן, כאשר קיבלנו את התורה בפעם השנייה, ביום הכיפורים, בלי התכנסים, בשקט. למה? באמת הגמרא במסכת סנהדרין בקטע ה-13, אומרים חז"ל, הפסוק בישעיהו, הפלי עצה, הגדיל תושייה. תורה נקרא תושייה. אמר רב חנן, למה נקרא שמה של התורה, הכוונה תושייה? מפני שהיא מתשת כוחו של אדם. לעמול בתורה זה לא קל. דבר אחר, מה שנוגע לנו, לענייננו עכשיו, תושייה שניתנה בחשאי מפני השטן. מסביר רש"י, בקטע 14 מפני השטן, שהוא מקטרג ואומר, תסתפק לעליונים ולא ימסרו הלוחות כדי לעשות קו, ביד משה. ברגע שהתורה יורדת לידיים, הסיפור שלי נגמר, אומר השטן. זה הסיבה שכל העם נפל בסיני. 40 יום אחרי סיני, לרגלי הר סיני. יכולים לקבל תורה, יכולים להבין ולהרגיש הכל, אבל אם זה לא יורד לידיים, למה יעשה? הכל מתפרק, הכל מתפורר. זה הרי פילי פלאים. איך נאמר מחר? בשעה שהמגביה יגביה את ספר התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי השם ביד משה. צריך את הפה ואת היד. אם יודעים לחבר את הפה ואת היד, את מה שאומרים, את מה שמדברים, עם היד, זאת התורה אשר שם משה. זהו לכל היד החזקה. את התורה הזאת. זה בית המדרש ובית הכנסת. שיודעים לחבר את בית הכנסת עם בית המדרש. זוהי קבלת התורה. אומר דוד, מה שקרה בסיני, קרה ליואש. וקרה גם לי. דוד המלך גם נפל. דוד המלך גם חטא. אבל דוד המלך בא ומלמד אותנו, גם כשאדם נופל, פירושו של דבר מה שקורה, שבירת לוחות. בחיים יש לפעמים מצבים שאנחנו גם זורקים את הלוחות. גם נופלים בעבירות. אבל העבודה היא, כשקמים מהנפילה, לזכור, יש דרך אחת. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. פירושו של דבר, כמו שאומר הקוצקר, אין דבר יותר שלם מלב שבור. ברגע שאדם מבין, נפלתי, ואני מנסה לעלות, ועם העלייה, אחרי שהוא כבר עליו, הוא מרגיש טוב, הוא מחבר כל הזמן לעצמו את המפילה של פעם, אז זוהי קבלה של תורה. זה תיקון להגל. ולכן, פלאי, פלאי, פלאי פלאים. אמרנו לפני מספר שבועות, ודאי כולם זוכרים את זה, את הפגישה של אליהו על חוף הים עם רבי שמעון בר יוחאי, ואליהו לימד אותו את הסוד של שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. ואמרנו שאלה זה עכשיו, אפשר לראות, אלה. מי זה הקדוש ברוך הוא? מי זה דבר שאין עליו תשובה? חיים אמיתיים זה היכולת לחבר את המי ואת האלה. לא כל דבר אני מבין, לא כל דבר אני יודע היום, יהיו דברים שמחר אני יודע יותר, ויש דברים שלפני 20 שנה לא ידעתי והיום אני מבין יותר. והרי זה בדיוק כך בהרבה דברים. אז מי שיודע לחבר את המי ואת האלה, זה יוצר את המילה אלוקים. אלה ויוד מם, אלוקים. זה הרי פילי פלאים. בחטא העגל איך אמרנו? באותו חזל, עם ישראל ביקש ואמר אלה אלוהיך ישראל. רצו אלה בלי מי. כשמשה יורד בהר סיני, מה הוא אומר? מי להשם אליי? זוכרים? כך אמרנו. אבל יש פה דבר עמוק פילי פלאים. בלשון הקודש יש עוד מילה נרדפת למילה אלה. וזה המילה, וזוהי המילה זה. ההבדל בין אלה לזה, שאלה זה לשון רבים, אלה. אלה אנשים, אלה כיסאות, אלה הספרים, המכוניות, וזה זה לשון, אבל זו מילה נרדפת. זה הרי פילי פלאים. אומרים לנו חז"ל, בקטע ה-15, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו, כך התחיל העגל. חטו בזה ולקו בזה ומתנחמים בזה. חטו בזה, כי זה משה האיש. לקו בזה, על זה היה דבי ליבי, וחשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שואלים הלכו בו, ומתנחמים בזה, בגאולה העתידה, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, קיווינו לו ביושיענו, זה השם, כי... מה כתוב כאן? בפלאי פלאים. כל מתן תורה, שקיבלנו את הלוחות, איך הלוחות היו כתובים? מזה ומזה. היה צירוף של המי ושל היחד. מזה ומזה. כי משני הצדדים אפשר היה לקרוא אותו דבר. ראו את הלוחות, אבל מצד שני גם הבינו שזה דבר על טבעי. היה פה צירוף של מי ביחד. מזה ומזה. אבל בשעה שהעם רוצה רק את מה? את הזה. בלי מי. זה משה האיש, זה אותו אנחנו רוצים לגעת בו, לראות אותו. הם, הקדוש ברוך הוא, את זה אתם רוצים? חכו תראו מה זה זה. על זה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. במקום המקדש שבו מתחבר המי והזה, המי הקדוש ברוך הוא והזה שרואים, רואים את הניסים בחוש, כמו רוצים לחבר את זה ביחד, זה הגורם הראשון לחורבן הבית. זה הרי פילי פלאים, זוכרים את המגילה, יום שישי, שאסתר מקבלת את הקוד מאחשוורוש. מה אחשוורוש אומר לה? אחשוורוש אומר לה, הוא סיפר את כל פרשת הכסף, והוא סיפר את כל מה שקרה. אז חז"ל אומרים שאמר מרדכי, בן בנו של קרא הוא בא עלינו. בן בנו של קרא הוא בא עלינו. ומה אסתר שולחת לו בחזרה? לדעת מה זה ועל מה זה. אומרים חז"ל, אמרה אסתר למרדכי, אולי עברו ישראל על התורה שנאמר עליה כתובה מזה ומזה. לכן הגיע בן בנו של קרא הוא. אתה אומר לי שהגיע המלאק? אולי עברו על התורה שכתובה מזה ומזה, לדעת מה זה ועל מה זה. כי הרי גם אז המלאק הגיע, שרפו ידיהם מן התורה. שהתורה לא עוברת לידיים, מגיע המלאק אז, והגיע גם בזמן מרדכי. ולכן שקיבלו את התורה מחדש, נגמר הסיפור של המלאק, של המן. זה כל חטא העגל. כל חטא העגל היה בעצם אי היכולת של העם לחבר את בית המדרש הגדול של סיני לבית הכנסת, להעביר את זה, כמו שתמיד אנחנו אומרים, ליום יום, לדעת איך מחברים את זה, את המעמד הגדול הזה. זה היה חטרו הגדול של יואש, שלא ידע להעביר את קודש הקודשים לקודש, ליום יום, ואז הכל התרסק. אז מה שקרה אצל יואש, אומר דוד, קרה גם אצלי, וקרה אצל כולנו. ושבירת לוחות זה לא דבר שהיה פעם. שבירת לוחות זה דבר שקורה כל פעם. אז כאשר יש מצב כזה של שבירת לוחות, שאני לפעמים זורק את הלוחות, ששוברים את הלוחות, עוברים, אז הדרך היא בחזרה לחבר את השברי לוחות עם הלוחות השניים. שיודעים לחבר את זה ביחד, שיודעים לצרף את הדברים האלה ביחד, אז אפשר לבקש אורני השם דרכך. זה מה שאומר דוד המלך, כי יצפנני בסוכו, ביום ראה יסתירני בספר אוהלו. הוא ראה את היום הראה הזה, הוא ראה איזה יום ראה, הוא ראה את היום שבו הורגים את כולם וכמעט כולם נהרגים ויואש נשאר. אבל הוא גם ראה יותר מזה, הוא ראה את היום הרע שבא אחר כך, שכבר יואש ניצל. אבל זה הוא מתפלל, ואז מה הוא מבקש? על הקיץ פנני בסוכו, בצור ירום ממני. מה זה צור? צור זה תמיד החיבור, צור תמיד זה השורש. מתחברים, כי ביה השם צור עולמים. עולם הזה נברא בהי, עולם הבא נברא ביוד. שיואש יוצא מבית קודשי הקודשים, והוא גדל, והוא מתקן את בית המקדש, ועושה הישר בעיני השם, זה יואש עם אי ויוד. אבל שהכל מתרסק, הוא מבטר על האי, הוא לא יודע איך להעביר את זה ליום יום, זה נשאר רק יואש. ועל זה אומר דוד, תלמד אותי הקודש ברוך הוא את הסוד הזה, איך לחבר את הדברים האלה ביחד. תן לי את הכוח לחבר את זה. והדרך היא, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך. צריך לקוות, ואז גם כשמקבלים, לדעת להמשיך הלאה לקוות, וקווה אל השם. זוהי כל הפרשה. אומרים לנו חז"ל, אין פורענות שבאה על ישראל, שאין בה דבר מחטא העגל. אם אנחנו רוצים למנוע פורענויות, המתרגשות ובאות, רחמנא ליצלן, הדרך היחידה היא לדעת, לזכור, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי השם ביד משה.